אז אנחנו נקדים ונאמר שתדעו לכם שהחזקים שורדים בשלבים האלה, כי הם שלבים של כאילו הנחת היסודות. וזה מאוד מאוד מאוד, כאילו מה קשור לחיים שלי, כל הדבר הזה, איך זה בא לידי ביטוי, ובאמת מעכשיו בעזרת השם, גם הלימוד וגם בעזרת השם, הדוגמאות בפועל הן באמת, הן על בסיס היסודות שאמרנו שאי אפשר בלעדיהם, וכמו שאמרנו, זה לא כזה פשוט להחזיק מעמד שמה, כי היסודות האלה הם כאילו רחוקים, מה אני אחשוב כל יום, מה יהיה מחר, ואיך אני אגיע בעזרת השם למקום שאני צריכה להגיע, אז ככה זה מאוד משמעותי. אז מידת הזריזות זה בעצם התאום או הבן דוד או החבר או כן, השותף של הזהירות. זאת אומרת, זהירות וזריזות, הם ביחד. בעצם למה? אז הוא יסביר. אחר הזהירות יבוא הזריזות. כי הזריזות סובב על הלא תעשה, הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, הזהירות זה מה אתה צריך להיזהר שלו, והזריזות זה מה אני צריכה עכשיו לפעול בחיים שלי, במציאות שלי, כדי להגיע לה בפועל. בסדר? והיינו סור מרע ועשה טוב, ועניינו של הזריזות מבואר שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת העניינים. וכלשון הזה אמרו זיכרונם לברכה, זריזים מקדימים למצוות, וזה כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר ולהימלט מן הרע שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תובדנו ממנו. זאת אומרת, כמו שצריך לשים לב מאוד 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 לאיך שאני מתנהלת בחיים שלי, איך שאני עובדת בחיים שלי, אני צריכה לשים לב אם זה נכון, אם זה לא נכון, ודברים משתנים כל הזמן. כלומר, אפשר להגיד שיש מסגרת מסוימת, והנה אני ממשיכה את המסגרת, אבל הרבה מאוד פעמים בתוך המסגרת של מה שאני עושה, לא יודע, סתם מישהי היום דיברה איתי על הדרכה, הייתה מדריכה, וזה היה מעולה בשנה הראשונה, אבל בשנה השנייה זה לא היה לה טוב, כן? זאת אומרת, גם אם המסגרת של החיים שלי נראית דומה, או היא ממש ממש אותו הדבר, לפעמים משהו משתנה. מה זה המשהו הזה? לפעמים אני צומחת וגדלה. מה זה לפעמים? בעזרת השם תמיד אני צומחת, יש איזו נקודה שכבר התפתחתי בה, יש איזו נקודה שכבר התקדמתי בה, וכבר המציאות הנוכחית כבר לא רלוונטית. וכשהיא לא רלוונטית, כן? אז זה מצריך הסתכלות מחדש. אז הזהירות זה ההשתדלות, כן? והתשומת לב. כמו שאמרנו, מילה נרדפת לזהירות זה תשומת לב. השבוע הייתי בחתונה של מישהי שהייתה במדרשה, היה בחתונה? וואי, פתאום אני מתערערת מהזיכרון. כן, והייתה שם מישהי, זהו, תהיתי איך זה קשור הזה. הייתה שם מישהי שהייתה כנראה בוגרת לפני הרבה שנים, והיא אומרת לי, תדעי לך שאני זוכרת, והיא בדיוק הזכרת את השיעור הזה, לא זכרתי בכלל שאנחנו פה, אבל היא אמרה, אני זוכרת שאמרת שזריזות זה לא מהירות, כי זה תכף אנחנו נדבר על זה, שכאילו באמת, כמו שזהירות אנחנו אומרים, טוב להיות נזהר, איך אתם מציירות את האדם הזה? כזה בן אדם שהולך ממש לאט לאט ושם לב לכל תנועה, זה לא ככה. זהירות זה אדם שיש לו תשומת לב. תשומת לב זה לא אומר שאת חיה בחרדה. תשומת לב זה לפרטים רלוונטיים לחיים שלך. זאת אומרת, כשאני רוצה להיות זהירה, אני רוצה להיות עם תשומת לב. הרמח"ל קורא לזה התבוננות ופיקוח, בסדר? מה זה התבוננות ופיקוח? כל הזמן לשים לב לדרכים שלי, בסדר? אז אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזריזות סובב על הלא תעשה, והזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו סור מרע ועשה טוב. ועניינו של הזריזות מבואר, שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. זאת אומרת, מה שאני אמרתי לעצמי שאני צריכה לעשות עכשיו בזריזות, זה לעבור לה בפועל. אבל כשאנחנו שומעות זריזות שוב, אנחנו חושבות שזה כאילו איזשהו מרדף. מה, 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 כן, את המצווה, שלא תפספסי אותה. אז כן, נכון, לעבור ממחשבה למעשה, זאת זריזות. אם רוצים הגדרה טובה לזריזות, זה המעבר מהמחשבה לעשייה. בסדר? ולאו דווקא בקצב. דוגמה, למשל, אני החלטתי שאני רוצה להזמין אורחים לשבת. בסדר? אז נגיד אני החליט שאני רוצה להזמין אורחים לשבת, ואני רוצה להזמין אותם לעבור לה בפועל, נכון? מהמחשבה למעשה. אז עכשיו לא משנה, אני באמצע משהו, אני אפיל את הדברים שיש לי מהיד ואני ארוץ להתקשר? לא. אני אעשה את זה בצורה הגיונית, מתאימה, בהזדמנות הראשונה הנכונה והמתאימה שיש לי, אני אתקשר. זאת אומרת, המחשבה לא צריכה להיות עכשיו בהיסטריה. טוב, אני רוצה להיות דריזה, אני רוצה לקנות את המידה הזאת, אז יאללה קדימה, אני טס לה לדברים. אלא המחשבה, כן, או העשייה והמעבר מהמחשבה למעשה, זאת בעצם זריזות. זריזים מקדימים למצוות. וזה כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר ולהימלט מן הרע שלא ישלוט בנו, להתערב במעשינו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תובדנה ממנו. זאת אומרת, כמו שאני צריכה להיות בתשומת לב, אני גם צריכה להיות בעשייה. בסוף אנחנו, זה לא חידוש גדול מה שאנחנו אומרים עכשיו, כמו שהרמח"ל כבר אמר, זה לא חידוש, אבל זה משהו שאנחנו, אם אנחנו לא מזכירים לעצמנו את זה, אנחנו שוכחים. אבל אנחנו חיים בעולם המעשה. מה יועיל לי שכל היום, אבל כל היום אני אחשוב על ריבונו של עולם? זה יהיה ממש נחמד. אבל איך אני מייקרת או מפעילה את הרצון הזה? כן? על ידי עשייה של תורה ומצוות. אם אני כל היום אחשוב על מעשים טובים, אבל אני רק אחשוב עליהם, אז גם אם המחשבה שלי נהדרת ומופלאה, אם אני לא עושה משהו בפועל שמחבר את זה למציאות, כן? אז בעצם אנחנו פספסים את אפילו את החלק הראשון. זאת אומרת, אם בזהירות אני כל הזמן מתבוננת ומפקחת ובודקת מה נכון לי ומה לא נכון לי, אבל בסוף אני לא עושה שום דבר בפועל, כלומר עוברת אל המעשה, אני בעצם מפספסת גם את החלק הראשון וגם את החלק השני. לכן הזריזות היא ההשלמה או היא ההמשך המתבקש לזהירות. בסדר? כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר, שזה בזהירות, ולהימלט מן הרע שלא ישלוט בנו, להתערב במעשינו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם, ולא תובדנה ממנו. כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולעובדה ממנו. ואם יתרפא ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בהם, יישאר נעור ורק מהם בוודאי. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, שבעצם אם אני לא אשתדל, יעשה מאמץ, ממש ישקיע בלעשות את העשיות הרלוונטיות למחשבות הראשונות שלי, למה שאמרתי שאני צריכה. סתם לדוגמה, תחשבו שאתם רוצות מאוד 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 מאוד, כל אחת את הסיבה שהיא הגיעה למדרשה, בסדר? כל אחת הגיעה מסיבה אחרת מן הסתם, אבל הרבה מכן הגיעו בגלל שהם רצו לייצב את העולם הפנימי שלהם, לתת לעצמכם שנה של בירור והתבוננות, כל זה. עכשיו הייתם רק חושבות על זה. הייתם מגיעות למסקנה שזה הדבר הטוב ביותר שאת יכולה לעשות לעצמך. אבל מה? לא היית מרימה את הטלפון להתקשר, או לא היית באה ליום, איך קוראים לזה? יום, איך? יום פתוח, או לא יודעת, כן, כל מקום בעצם. לא הייתם מגיעות. אז ככל הנראה זה לא היה קורה. זאת אומרת, כשאני רוצה להביא את המחשבות הכי מדהימות, הכי עליונות לידי ביצוע, כן, או לידי מימוש, זה חייב להיות על ידי עשייה. זה לא יכול להיות אך ורק במחשבה או בתשומת לב שדיברנו עליה כל כך הרבה בשיעורים הקודמים, בסדר? ותראה כי טבע האדם כבד מאוד. עכשיו הוא מתחיל למנות את הקשיים שיש בעשיות, וזה באמת, כאילו, גם בעזרת השם זה יכול להיות שיעור ממש הקדמה מצוינת למפגש שלנו מחר בקבלת החלטות, כי זה בדיוק, בדיוק בפועל. אני צריכה לעשות את זה. אז קודם כל בוא נראה מה ההתמודדות הרוחנית שיש לבן אדם שהוא בא לעשות את מה שהוא כבר החליט שבטוח, בטוח טוב לו, כן? החלטת שאת רוצה כך וכך. אבל עכשיו מה קורה? אז אומר הרמח"ל, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אופריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. כשהוא אומר גס הוא מתכוון כבד, חומרי, לא מתכוון גסות, כן? כי אופריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. באופן טבעי, שימו לב להתפתחות העולם. מה קרה בהתפתחות העולם? אם פעם, כדי לחבס, היינו כנראה הולכות לנהר ומחפשות, ואחר כך בשלב מאוחר יותר מביאות גיגיות של מים ומבשלות אותם על הגז, היום מה אנחנו צריכות לעשות בשביל לחבס? איזה פעולה? תראו לי ביד, איזה פעולה צריך לעשות? זה לא דומה. זה פער מטורף, נכון? תחשבו על זה, כל דבר שהיום, היום, בשנים שאני חיה, כן? וכולה 40 ומה, אני לא זוכר, 43, נכון? אז אני חיה 43 שנה, ב-43 שנה האלה התפתחות, אני זוכרת שלא היה לנו טלפון, בסדר? לא היה טלפון בבית, זה לא היה הדבר שלכל אחד יש בבית. אז אני זוכרת היום שחיברו אותו, הייתי אולי בת 8 או משהו כזה, 8-9. זאת אומרת שההתפתחות הטכנולוגית הזו, בכלל העולם ב-100 שנה האחרונות, התפתח ברמה. עכשיו, מה זה התפתח? מה זה התפתח בשבילנו? מה זה התפתחות? מה זה ההתפתחות הזאת? זה כאילו להקל על החיים שלנו. למה אני מציירת את זה ככה? כי בעצם כשאנחנו מסתכלות על ההתפתחות של החיים והעולם, אנחנו בעצם אומרים, טוב, התפתחנו. מה התפתחנו? הכנו לעצמנו מלא מלא דברים ומכשירים, מדיח כלים, מכונת כביסה, אינטרנט, דבר שמאוד מקל עליכם. את יכולה לשבת על הכיסא בערך 12 שעות ולנהל עולם מהכיסא הזה, מה שבחיים לא היה קורה לפני 50 שנה, בסדר? זאת אומרת שההתפתחות שלנו זה מה? להקל על עצמנו. עכשיו זה קטע. אז אומר הרמח"ל, יש לזה סיבה, הטבע שלנו כבד, כבד, זה הטבע. צריך להבין שהחומר הוא חומר. כאילו הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. יש לנו את הרוח, את החלק הרוחני שבנו, ויש את החלק החומרי שבנו. אבל צריך להבין שחומר הוא חומר ורוח הוא רוח. איך אפשר לדעת את זה? אפילו תחשבו על הצרכים הבסיסיים. בסוף את צריכה לאכול, בסדר, את יכולה להתאפק שעה, שעתיים, מתישהו את מתחילה להרגיש שחבל מאוד לך ולסובבים אותך שלא תוכלו, נכון? כי מה? הטבע, הוא טבע, הוא דורש את שלו. אומר הרמח"ל, הטבע של האדם כבד, כבד, כבד. והוא לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. זאת אומרת, האדם מעדיף לא לתרוח, ויש לנו הוכחה מה-50, 100 שנה האחרונות, שהעולם בהתפתחות שלו מחפש דרכים לעבוד פחות, נכון? עכשיו, יש לזה גם צד טוב, בסדר? בוא נגיד את הצד הטוב, שלא נתבאס רק על המאה שנים האחרונות. בעצם, ההתפתחות הזאת שנועדה להקל על האדם, בעצם מפנה אותו לדברים הרוחניים יותר, בתקווה שהוא יעשה אותם. זאת אומרת, אם אדם יש לו מכונת כביסה, או אישה יש לה מכונת כביסה, אז היא יכולה כבר להיות יותר פנויה, להיות עם הילדים שלה, כן? ללמד אותם דברים, ללמוד בעצמה, כן? זה בעולם של הנשיות, הרבה יותר קל לה. היא יכולה באמת, לפני 50 או 70 שנה, אישה בכלל לא חלמה לעבוד. היא לא חלמה לעבוד בגלל שהיא הייתה צריכה לטפל בכל הדברים הבסיסיים שבלעדיהם אי אפשר. היא הייתה צריכה להכין את האוכל, ולהכין את האוכל, הכוונה הייתה לקחת, טוב, אולי 150 שנה, לקחת את איך קוראים לזה? את החיטה ולטחון אותה ואחר כך להכין מזה לחם. קיצור, היה המון עבודה. העבודה שלה הייתה לקיים את גופה ואת הגוף של כל המשפחה. היום אישה לגמרי כמה לחיצות של כפתורים וכאילו סגרנו את הבסטה, ועם זה אנחנו איכשהו עסוקות תמיד, כן? אז יש לה מה לעשות או יש להם מה לעשות, כן? אז העולם שהתפתח והשתכלל, כן? הוא יושב על היסוד של החומר שהוא מאוד 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 כבד, ואנחנו בטבע שלנו נחפש להקל על עצמנו. מה יותר קל לי? מה יותר פשוט לי? בסדר? כלומר, מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, ויתגבר ויזרז שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. עכשיו פה נשאלת השאלה איך עושים את זה. נתתי דוגמה דורית, אבל בעצם את תנועת הנפש הזריזה אפשר לסגל לעצמנו היום. זאת אומרת, גם כשיש לי מדיח כלים, השאלה איך אני מכניסה את הכלים למדיח, בסדר? האם אני מחכה שתהיה לי הרמה, כן, בלתי אפשרית, ואז אני מכניסה את כל הכלים, או אם אני עושה את זה בכבדות, או עושה את זה בזריזות. כלומר, העבודה נשארת אותה עבודה גם אם יש התפתחות סביבתית. נתתי את הדוגמה כדי שנוכל להבין איך זה באמת משהו שגורם לי, כן, באופן טבעי זה הטבע שלי. הכבדות הזאת היא הטבע שלי, ואני רוצה להיות כנגד הדבר הזה. אז אומר הרמח"ל, מי שמניח את עצמו ביד הכבדות הזאת, ותכף ניתן דוגמאות מהיום, איך אפשר להיות כזאת, שמניחה את עצמי ביד הכבדות, הוא באמת עלול באמת להפסיד, הוא לא יצליח להיות זריז. כי להיות זריז זו תכונת נפש, זה אומר שאם יש לי מחשבה עכשיו, כן? ואני רוצה לעבור לעשייה, בדרך תגידו לי כמה מכשלות יכולות להיות עד שאני מגיעה לפעולה. עד שאני מגיעה, נכון? נגיד החלטתי לעשות משהו מסוים, עכשיו מההחלטה הזאת יבלי כמה דברים, כמה מניעות ועיכובים, כמה דברים יכולים להכביד עליי בדרך שאני בסוף לא אעשה את זה, נכון? יש דברים כאלה מכירות? או שרק אני מכירה דבר כזה, מכירות. אז באמת, כן? אומר הרמח"ל, והוא מה שאמר התנא, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן מנו חכמים זכרונם לברכה בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. זאת אומרת, בתורה ובמעשים טובים יש לנו יצר הרע משובח. למה? כי זה מכביד, כי זה נראה סיפור. עכשיו מה סיפור? לברך, לא סיפור. סיפור לברך? לא, אבל איכשהו תמיד אני צריכה לספור את ה-71 דקות עד ה-72 עד שאני אגיע לברכת המזון. תמיד איכשהו אני אגיד אחר כך. האחר כך הזה, כן? שאצלנו קוראים לזה מחר כך, כי זה פשוט קורה בהזדמנות לא קרובה, זה קורה מחר ומחרתיים וזה נדחה. למה? כי יש לנו נטייה של כבדות. יש לנו נטייה שאנחנו לא עושים את זה בזריזות, אנחנו לא עוברים ממחשבה למעשה. עכשיו צריך להבין שהרווח הזה בין המחשבה הטובה שיש לי לעשייה, מה שיש ביניהם זה איפה שיש לי את העבודה שלי בעצם. איפה שאני צריכה לעבוד על מה שאני צריכה, אוקיי? איך עושים את זה? תכף נראה. וכן מנו חכמים זכרונם לברכה, בדברים הצריכים חיזוק תורה ומעשים טובים, ומקרא מלא הוא חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הופכו. אז הדבר הזה מצד אחד מבאס, כי וואי, זה לא הטבע שלי, אז אני צריכה להתנגד לטבע שלי. והצד השני הוא שזה נורא נורא מעודד, שהרמח"ל אומר, אנחנו בסך הכל בני אדם, ולכן כל פעם שאני עושה את העשייה הרצויה, אני בעצם כאילו נאבקת או מתנגדת לטבע שלי. תכף נדבר קצת על הטבע ומה זה טבעיות באמת, אבל הטבע שלי הוא גם גמיש, כן? אנחנו יודעות שאני יכולה להיות מאוד מאוד עצלה במשהו, אבל אני יכולה גם להתרגל ממש לא, כן? את מכירות דבר כזה שפעם היה לך ממש קשה משהו, ואז לאט לאט זה הופך להיות הרגל, ואז זה נהיה קל. מכירות דבר כזה? יש דבר כזה בחיים? נכון? פעם היה נראה לנו ממש ממש סיפור, כן? אז יכולות לקחת את הרצף ההיסטורי, כן? פעם נגיד לכתוב היה מאוד קשה. מתי זה היה קשה? בכיתה א', בכיתה ב', המורה כתבה לוח שלם, זה היה נראה נורא. ואחר כך לאט לאט התרגלנו. התרגלנו לכתוב, והכתיבה הפכה להיות יותר אוטומטית. והיום אני מבקשת ממך לכתוב לי פתק, את לא מתעלפת מהעייפות, נכון? זה לא נראה לך נורא, את כותבת לי פתק בקטנה. אבל בהתחלה, כשאני נראה, הדברים נראים לי מאוד מאוד כבדים, זאת הטעיה של יצר רע, וזה גם הרגל של הטבע החומרי שאני נמצאת בו. והנה שלמה שנה מאוד באזרתו על זה בראותו את רוע הצלב וההפסד הגדול הנמשך ממנה, ואמר, מעט שנות, מעט תנומות ומעט חיבוק ידיים נשכב, ובא כמהלך רשך ומחסורך כאיש מגן. כי הנה העצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא הרעה עליו בשב ואל תעשה שלו. אדם שהוא עצל, שזה בעצם אדם שהוא לא זריז, כן? ותכף גם על זה קצת נדבר, על העצלות. הוא בעצם, הוא לא עושה שום דבר רע. תחשבו רגע, מה הבעיה? מישהי שהיא עצלנית, מה קרה? עצלנית, אני לא אוהבת להגיד עצלנית, אבל נגיד מתנהלת בעצלות, בעצלתיים. מה כזה סיפור? לא נורא. נגיד את יושבת כאן, ומישהי שם בדיוק עוברת, ואת אומרת, את רואה את הסוודר שלי, את יכולה להביא אותו רגע? קורה לכם שמישהי בדיוק עומדת איפה שאת צריכה משהו ואת שולפת אותה לעזרתך? מה הבעיה בזה? קודם כל זה נחמד מאוד, זה גמילות חסדים, זה אהבת ישראל, זה כל מיני. אבל אחרי כל זה, השאלה מה ההרגל שלך? אם את רגילה להשתמש בחברה או במישהו אחר, כי רק לא לקום. מה, לקום עכשיו? כאילו, לקום מהכיסא, להביא את הסוודר, כי קר לי. או שאת הרגע הזה את הופכת למה שנקרא אנרגיה הופכית. את אומרת, בטח שאני יכולה, ואז זה נראה הרבה הרבה פחות נורא. מה שקורה לנו הרבה פעמים, זה שהדימוי שיש לנו ביחס לפעולה, הרבה 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 יותר גדול ממה שבאמת. זאת אומרת, אם אני חושבת, אם אני צריכה ללכת לפה ולשם, וואו, זה נראה לי סיפור, אבל בסוף, בפועל זה פחות סיפור, לפעמים זה כן סיפור. אבל אני צריכה מאוד להתאמץ. אבל תחשבו על אדם שרגיל להתעצל ועל אדם שרגיל להזדרז. למי יהיה יותר קל בסוף? גם במשהו הקשה, גם במשהו שדורש מאמץ. ברור שנקודת השבירה של אדם שעובד על התכונת נפש הזאת, של לעבור ממחשבה למעשה, היא תנועה הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קלה והרבה פחות מסובך לי. עכשיו שאני צריכה עכשיו לקום ולשטוף את הבית, שאין לי טיפת כוח וההרגלים שלי זה רק לשבת ולא לעשות כלום. אז ברור שיהיה לי הרבה יותר קשה, אני בכלל לא רגילה, כן? זה כמו שהילדים היותר קטנים אצלנו, מבקשים מהם בערב שבת לערוך שולחן, אז זה וואי, יו, קשה, 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 קשה ממש. והאחים הגדולים שלהם עוד שנייה טרופים אותם מרוב, כן, מה אפשר לחשוב, מה זה לעשות, זה שום דבר, זה שום דבר. כי ביחס למה שהם רגילים ועושים, זה באמת נראה ממש ממש כלום לערוך שולחן. אבל בשביל אותו ילד, הוא לא רגיל, אז זה הרבה יותר מסורבל. זה יותר כבד לו, יותר מאמץ לו, יותר ממה? יותר ממה שהוא רגיל. אבל אם הוא יעשה את זה פעם ופעמיים ושלוש, פתאום זה יהפוך להיות מאוד פשוט. הוא יודע מה זה דורש ממנו, זה לא כזה סיפור גדול, כן, כמובן צריך להיות מותאם לגיל ולגודל, אבל זה לא כזה נורא. אז כשאנחנו מסתכלים על המציאות, באופן הנכון אנחנו מבינים שיש כבדות טבעית שמושכת אותי למטה, זה נורמלי. אבל זה שזה נורמלי, זה לא אומר שאני צריכה כל פעם להישאב לשם. זה שזה חלק מהטבע שלי, כן? יש לנו יצר בתוכנו, שלוקח אותנו לכל מיני מקומות. אז השאלה, מי רוצה להיות, כן, השולט? אז נמשיך מפה. אז הצל, הוא לא עושה שום דבר בלא לעשות, אבל עצם הישיבה שלו יוצרת מציאות שלילית, כן? ואמר גם, מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית, כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרע בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו הוא. ואמר עוד לבאר רעת האצל באור ציורי, מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום, על שדה איש עצל עברתי ועל קרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים, וחזה אנוכי ישית ליבי ראיתי, לקחתי מוסר מעט שנות, מעט נומות וגומר, ובא מתהלך רישך. והנה מלבד פשוטו אשר הוא אמיתי במשמעו שהוא מה שקורה אצל שדה העצל ממש, הנה דרשו בו חכמים זכרונם לברכה, מדרש נאה זה לשונם, והנה עלה כולו כמשונים, שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא. הוא נותן דוגמה פה לאדם שהוא מתעצל בשדה. הוא כאילו לא עשה כלום. אבל איך אומרים? זה בדיוק הבעיה. הוא לא עשה כלום. ואז החוסר עשייה שלו בדרך כלל מה שאנחנו רוצים להגיד על עצלות, זה לא עשיתי שום דבר רע. כולי ישבתי, לא עשיתי כלום. לא פגעתי באף אחד, לא פגעתי בזבוב, אני יושבת סבבה. ולא עשה כלום, למי זה מזיז? אבל בעצם, 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 ואולי זה פרק מהמם ללמוד בחורף, כי בחורף זה עוד יותר קשה. קר לנו, קשה לנו לקום בבוקר, קשה לצאת מהשמיכה. בבוקר אמרתי לעצמי, וואי, עוד דקה אחרי הייתי רוצה עוד איזה, ככה שעה, ככה לישון, בכיף שלי. מה אנחנו כל כך אוהבים בזה? מה כל כך נעים לנו שם, כן? ואת מה אנחנו רוצים לכבוש? ההרגל הזה, של המציאות שלי, שאני נמצאת בחוסר עשייה הזאת, זה הנזק, זה עצמו הנזק. הוא אומר, הוא לא עשה כלום, הוא רק לא נקש את העשבים. והנה, כסו פניו חרולים, הכל נהיה מלא בעשבים שוטים, וכן, כיסוי, הכל נראה מזעזע. למה? כי לא הוצאת את מה שאני צריך להוציא. זאת אומרת, התעצלת, אוקיי? והנה עלה כולו כמשונים שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא כסו פניו חרולים. מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומתמא את הטהור, הוא מתאר את הטמא, הוא פורץ גדרן של תלמידי חכמים. מה עונשו של זה? שלמה פרש, הוא פורץ גדר, ישכנו נחש. והיינו כי רעת העצל אינה באה בבת אחת. טוב, תכף נסביר את זה, רק נגיד שאיך הוא עובר במעבר אחד מעצלות ל... כן? איך הוא אומר? פורץ גדר, מתאר את הטהור ומתמא את הטמא. נכון? מטמא את הטהור ומטהר את הטמא. זאת אומרת, מה קורה כשיש שדה שהוא מתמלא במלא מלא עשבים, אני לא יודעת אם ראיתם פעם, אבל מלא עשבים ואולי צמחים, לפעמים זה צמחים מאוד מאוד חזקים, וכל השדה כבר לא נראה כמו שהוא היה צריך להיראות. ובעצם אנחנו כבר מתבלבלים. קצת כמו בדימוי של החושך, אבל קצת יותר משוכלל מזה, כלומר, בעשייה, הכל נהיה ממש ממש בעייתי. אני בעצם יכולה להתבלבל, אני אתמה את הטהור ואני יתהר את הטמא. למה? כי בעצם בשדה הזה יש לי הכל. בגלל העצלות שלי אני כבר לא יודעת מה נכון ומה לא נכון. מה בעצם באמת מעייף אותי? וזה באמת שאלה שהרבה פעמים שואלים בשלב הזה. זה מה יקרה? מה בעצם יקרה אם אני אהיה עצלה? מה יקרה? תחשבו יום אחד שאתם פשוט, לא יום אחד, כן? אתם מחליטות יום אחד שזהו, לא צריך להתאמץ על כל דבר. מה קרה? נחת, כן? נקרא לזה נחת, נקרא לזה רוגע, נקרא לזה לא צריך למהר, נקרא לזה כל מיני שמות. אבל רק את יודעת, כן? זה אף אחד לא יודע. מי שהיא בנחת או מי שהיא באמת קשובה לעצמה וצריכה להיות בנחת, או מי שצריכה להזדרז ובוחרת לקרוא לזה נחת, כן? אז רק כל אחת יודעת לעצמה, אי אפשר להגיד על מישהו אחר, אי אפשר לדעת, כן, מה המניע. אבל כשאדם עצל על המציאות של העצלות, אז בעצם הכל מתחיל להיות לי דומה. זאת אומרת שגם שאני צריכה להתגבר ממש, וגם שאני ממש לא צריכה להתגבר, הכל נראה לי דומה. למשל, שאלה שהרבה פעמים בנות שואלות, זה לקום בבוקר. מתי אני יודעת אם אני באמת עייפה, ואני צריכה להמשיך לישון, או שאני סתם מתעצלת, ויאללה, כאילו, שטויות. נכון? מכירות את הסוגיה, מכירות את סוגיית השינה, גם זה רק אנחנו. בקיצור, שאלה, איך אני יודעת מתי זה קורה? שאם היה לי הרגל טוב כזה, שלא להתעצל, אז הייתי יודעת אם זה עייפות או עצלות. כי הרגיל שלי זה לקום, או על הרגיל שלי זה להזדרז. אז אם פעם אחת אני מאוד עייפה, אני מזהה את זה טוב. כמו שבשדה, אם הכל, כן, ניקשתי את כל העשבים השוטים, ואת כל הדברים האלה שצמחו בלי שרציתי, ופעם אחת צומח איזה משהו לא רלוונטי, מיד אני רואה מזהה אותו לא ככה. אבל אם הכל מלא, אני כבר לא יודעת מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, מה מתאים ומה לא מתאים. לכן הוא אומר, הרמח"ל, תרגילו את עצמכם לזריזות. ההרגל הזה, שהוא הטבע שלי, אני רוצה לעבור ממחשבה למעשה. לא לתת לזמן לעבור, אבל שוב אני מדגישה, זה לא דווקא זמן בדקות, אלא המחשבה שעוברת לידי עשייה. ואז הוא אומר ששלמה פירש ופורץ גדר ישכנו נחש, ואיינו כי רעת העצל אינה באה בבת אחת. מה הבאסה בעצלות? שזה לא בא בבת אחת. אני פשוט מתרגלת לחיים של עצלות לאט לאט. אלא מעט מעט בלא שידע וירגיש בה. כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה עד שימצא טבוע בתכלית הרעה. הנה בתחילה, הינו מחסיר התורח אשר היה ראוי לו. תשימו לב להדרגה פה, היא מהממת. זאת אומרת, בהתחלה, איך בן אדם עושה? בהתחלה הוא רק לא עושה מה שצריך עד הסוף. למשל, אני שוטפת כלים ומשאירה את הקישוטים האלה בקיום. זה לא עצלות, שטפתי הכל. אבל השארתי קצת את זה. הוא אומר, השלב הראשון בתחילת העצלות, זה להחסיר ממני, כן? או שאני מחסירה, כן? את התרחה שהייתה צריכה להיות בעניין הזה. כן? כשאומר תרחה, הוא מתכוון העשייה הרלוונטית, כן? אז אם ניקח את הדוגמה של שטיפת כלים. אני רק השארתי כמה צ'ופצ'יקים קטנים, אבל זה לא שטפתי כלים, נכון? זה השלב הראשון. הנה בתחילה אינו אלא מחסיר את אורך שראיה ראוי לו, ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך. טוב, בוא נשלים את החסר. מה זה, איך מזה אני לא לומדת תורה כמו שצריך? הוא אומר, שאדם בתפיסה, בהתנהגות המוסרית שלו, כן? מתנהג שלא כמו שצריך בכל, כמו שהיה צריך או ראוי בכל דבר. בעצם גם בלימוד שלו, כן? הוא מחסיר את מה שהיה צריך עד הסוף. או לחילופין, אני יכולה להוסיף בסוגריים, שכשצריך לעשות עד הסוף בענייני מצוות, הרבה יותר קשה לי. כי אני רגילה לא לעשות עד הסוף. אני רגילה להחסיר פה ולהחסיר שם ולא לעשות את זה כמו שצריך, ואולי לאחר לכל מקום, ואולי לא, כל מיני דברים שאנחנו מאוד מאוד, זה מאוד טבע, ולכן הרמח"ל אומר בהתחלה, זה הטבע שלנו, אבל עכשיו בוא נראה מה עושים עם הטבע הזה. כי הטבע הזה זה חלק מהעבודה שלנו בעולם הזה. ומפני חיסרון הלימוד שיבוא אחר כך ללמוד, תחסר לו גם ההבנה. זאת אומרת, מה קורה כשאדם לומד, נגיד, רק חלק מההלכות, או שהוא לא עבר על כל הסעיפים? הוא בעצם לא מבין עד הסוף את הסוגיה. הוא לא מבין עד הסוף את הסוגיה, אז הוא גם לא חי אותה כמו שצריך. ואז, והנה אילולא הייתה גומרת רעתו בזה, כבר הייתה רבה. זאת אומרת, גם זה, רק זה כבר בסה גדולה. כבר זה בעיה מאוד מאוד גדולה, שאני בעצם עובדת על עצמי כל הזמן, אבל אני לא עושה עד הסוף. אז אני גם לא לומדת עד הסוף, אז אני גם לא מבינה עד הסוף, אני גם לא מקיימת עד הסוף, והמשמעות של זה שחסר פה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. זאת אומרת, נכון שזה נשמע קצת רחוק מהכיור והצ'ופצ'יקים האלה בכיור עד ללימוד, אבל זאת דרך חיים. כשאני רוצה לעשות משהו, כן? קוראים לזה אצלנו בבית, אם כבר אז כבר, נכון? אם כבר החלטנו לעשות משהו, בוא נעשה אותו. בוא נעשה אותו כמו שצריך. עכשיו, לא שלא תחשבו שאנחנו כולנו עושים הכל כמו שצריך, כן? הלוואי. אבל כשאנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו נעשה אותו כמו שצריך, עד הסוף, עד לפרטים הקטנים, כי זה מידות. זה לא קשור לכיור ולא קשור לשטיפת כלים. זאת המידה של הזריזות. אתם שמות לב שזריזות זה לא מרתון, זה לשים לב שאני עושה את העשייה בשלמותה. לעשות את העשייה, המחשבה, כן? המחשבה היא לעשות, נגיד, לשטוף כלים, לעשות את העשייה עד הסוף. תשימו לב, תקחו רק את השטיפת כלים אפילו כדוגמה, יש לכם כזה תורנות, נכון? תקחו את זה כדוגמה, כמה אפשר להיות מחפפת, בכל מיני זוויות, כל אחת לפי עניינה. לא דווקא מה החברה שלי עושה, אבל מה הרמה שלי, ומה אני יכולה להיות עוד יותר זריזה בזה. עוד יותר להשלים את הפעולה, לעשות אותה כמו שראוי לעשות אותה, כן? אם זה לייבש את הכלים אם צריך, ואם זה לקחת לכלוכים שצריך, ואם זה לעשות לגמור, ואם זה לזרוק את הזבל, כן? לא משנה, כל אחד, כן? לפי המדרגה שהוא נמצא בה. הרעיון הוא לא להסתכל, כמובן, זה צריך המון המון זהירות בזה, לא להסתכל על אחרים, אלא להתבונן בתוכי. איך אני יכולה לעשות את הפעולה יותר בשלמות? וזה מוזר ששלמות זה זריזות, אבל להזדרז לעשייה שחשבתי עליה כבר בזהירות, נכון? תמיד אנחנו חוזרים לזהירות ואומרים, החלטתי לעשות מעשה, אני בכוונה נותנת פעולה מאוד מאוד פשוטה שקוראים לה שטיפת כלים, זה הכי פשוט בעולם. ולראות איך המחשבה שלי גם שם מנהלת אותי, מחשבת העצלות. שבסדר, שטיות, הנה שטפתי. או איך אני שוטפת אותם. או מה אני עושה שם, כן? כמובן שאפשר לעשות את זה בכל דבר, אם זה בקימה בבוקר, כן? אם זה צורת הקימה, כן? אם זה אני קמה מיד, או שאני נמרחת חצי שעה ואז אני קמה, כן? כל אחת יכולה להתבונן. עכשיו אני רוצה לומר שבאמת תבחרו, אם אתם עושות את זה, תבחרו דברים נורא פשוטים ונורא קטנים שלדעתכם לא כזה מסובך לכם ליישם. למה? כי יצר הרע מוכשר. הוא גם בדברים הפשוטים יודע להיכנס, ויותר קל להתאמן בדברים שלא כזה סיפור בשבילי. ואז אני אתרגל, המחשבה שלי היא גמישה. אני יכולה ממש להתרגל, לעשות המון המון טוב, דרך פעולות מאוד פשוטות של היום-יום, אם זה לקום בבוקר, אם זה לשטוף את הכלים, אם זה לעזור לחברה, אם זה לזרוק משהו שראיתי על הרצפה. תקחי על עצמך מה שבא לך, משהו פיצי, שעליו את מתאמנת להיות בריזה. את תראי שכל המחשבות וכל המראים בישים שיכולים להיכנס, ייכנסו לך שם. ומה שצריך לעשות זה בסך הכל לשמוע מה המניעות שלי. מה מפריע לי להיות זריזה? אז למה אני אומרת וממליצה מאוד מאוד לקחת משהו קטן? כי לקחת משהו בומבסטי כזה גדול, אז יש לזה מלא דברים שיעלו, ומלא מניעות, ומלא בעיות. קחו דברים פשוטים, קטנים, 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 שאת רוצה לעבוד על המידה הזאת, להתנסות בה. להגיד, זה נקודה שבה אני רוצה להשתלם בזריזות שלי. אני רוצה לעשות משהו עד הסוף. כמה זה קשה לנו. ושם אנחנו מרגילים את הטבע שלנו דרך פעולה מאוד פשוטה לעשות משהו אחר. למה זה רווח? גם אני עובדת על המידות שלי וגם זה יעזור לי בדברים הגדולים. זה יעשה את הפעולה, כי הרי נפש האדם אחת היא, זה לפי הרמב״ם, נכון? שבעצם אני אותו בן אדם. ואם אני עובדת על זה כאן, בוודאי שזה יעזור לי גם במקומות הגדולים. בסדר? אממם. והנה, אילולי הייתה גומרת רעתו בזה, כבר הייתה רבה. זאת אומרת, גם אם רק הייתי מחסירה את התורך הראוי, זה כבר היה נזק גדול. אך עוד מתרבה והולכת, במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא, הנה יגלה בפנים שלא כהלכה, וישחית האמת ויהופכה, ויעבור על התקנות ויפרוץ את הגדרים, וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. אז נסביר את זה בפשטות, הוא מדבר על ההלכה. אם אדם לא למד עד הסוף את ההלכה, הוא אומר שלא מספיק שתחסר ממנו הידיעה עד הסוף, אלא שהוא יכול ממש להזיק. זאת אומרת, איך הוא יעשה את זה? יהיה לו חסר חלק, ואז על כל פנים ליישב את הפרשה והפרק, הוא יגלה בפנים שלא כהלכה. זאת אומרת, שלא מבינים משהו נכון, תחשבו שאתם שומעות הסבר, שהוא לא עד הסוף. אז לא הבנת את הפאנץ', אז חסר לך עיקר, לא היית בחלק הזה של השיעור, אז לא הבנת על מה הוא דיבר, אז כבר הסקת מסקנה, כבר הבנת שככה זה ביהדות, כבר אמרת וואי זה עושה לי נחס, אז את לא רוצה בכלל להתקרב לזה, אז את לא מתחילה עם זה, ואת בעצם מסיקה מסקנות מוטעות, ואת משחיתה את האמת. נחזור לדוגמה של השטיפת כלים כדי להבין את זה. אם אני מחסירה את התורך הרצוי, נגיד שאני משאירה את הלכלוכים בקיור, בסדר? אני לוקחת ואני אומרת, זה הרגיל שלי. אני לא אומר, אני מתעצלת, בסדר? עד שתחשבו מה יקרה, שתי אפשרויות. שאני אשאיר תמיד את הלכלוך בקיור, אף אחד לא יזרוק את זה. כמה זמן אני יכולה להחזיק ככה? כל שטיפת כלים, עוד קצת. זה בקטנה. מה יקרה באיזשהו שלב? שבועיים ככה במדרשה, מה יקרה? מישהו יוצא להיכנס לשם פחות, כן? יהיה מגעיל, יהיה דוחה, ומישהי אמיצה מאוד מאוד יצטרך לטפל בזה, נכון? זאת אומרת, כן, ומישהו שיכנס, סתם אני מנסה להסביר את העיקרון הרעיוני, בסדר? ברור שזו דוגמה מצחיקה, אבל לא נורא נשתמש בה. מישהו יבוא למדרשה ויבדוק את רמת הניקיון במדרשה, בסדר? ויגיד, וואו, במדרשה הזאת לא יודעים לשמור על הניקיון, בסדר? המסקנה שהוא הסיק מתוך הדברים שאנחנו עשינו, היא מותק לגמרי, כי בטח שחשוב לנו הניקיון, רק פה כל אחד החסיר את התורך, ובסוף זה ככה נראה. ככה הוא אומר שקורה בדברי ההלכה, שזה כמובן הרבה יותר חמור, שאדם מחסיר את הידיעה הבסיסית, את התרחה הבסיסית של הללמוד עד הסוף, הוא לומד דברים שגויים. לחילופין, אם זה היה בבית הפרטי שלך, והיית משאירת הלכלוכים, והיו גדלים לך שם ילדים, הם לא היו כל כך מתרגשים מלכלוך, נכון? הם היו אומרים, אצלנו בבית הכיור מלא חצי של לכלוכים מכל השבועיים, או אצלנו בבית יש ריח מסריח, או לא משנה, כן? אז בעצם הם היו חושבים שזה רמת ההיגיינה, נכון? איך הוא ידע, כן, שזה לא טוב? הוא לא ידע, הוא יחיה והוא יבין בטעות את הטעות. ואותו דבר בדברי הלכה, כמובן ששוב זה דוגמה, זה משל, זה לא הדוגמה בעצמה, אומר הרמח"ל, אם אנשים ילמדו את הלימוד, אבל יחסירו את מה שצריך, הם לומדים משהו לא טוב מילא, זה גם גרוע. או שהם לא לומדים דברים עד הסוף מילא, אבל הם בעצם, כשהם מפספסים את העיקר, הם גם מבינים לא נכון, אין וקום. זה לא שרק אתה חסר את הידע, אלא שאתה מבין את כל התמונה כולה לא נכון. לכן הרבה מאוד פעמים, כשתדברו עם אנשים שהם, נגיד בהגדרה, לא, אומרים שהם לא שומרים תורה ומצוות, אז הם אומרים, וואי, היהדות הזאת חשוכה, והיא כזאת או כזאת. למה הם אומרים את זה? הם אומרים את זה כי, מה, אין להם שכל? למה הם אומרים את זה? למה את לא מרגישה שהיהדות חשוכה והם כן מרגישים? הרי זה עובדות, למה שהם ירגישו שזה חשוך? אלא שהם רואים חלק. מי שלא יודע באמת, הוא רואה חלק וזה חסר לו באמת. הוא לא אשם בזה. כי אי אפשר לדעת משהו בחלקיותו. כשאני יודעת משהו בחלקיות של זה, אני כאילו מפספסת את העיקר. ואז בעצם התמונה היא לא שלמה בכלל. בסדר? תכף, ממש תכף נסיים. והנה אילולא הייתה גומרת רעתו בזה אמרנו, והנה יגלה פנים שלא כהלכה וישחית האמת ויהפכה ויעבור על התקנות ויפרוץ את הגדרים. וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר אמר שלמה, ויחזה אנוכי אשית ליבי. התבוננתי על הדבר הזה וראיתי גודל הרע שבו כערס ההולך ומתפשט מעט מעט, ואין פעולתו ניכרת עד המיטה. וזהו מעט שנות וגומר, הוא בא כמהלך ראשך ומחסוכך כאיש מגן. טוב, נסכם את הדבר הזה. כן, הדוגמאות יכולות להיות בלי סוף, אבל צריך להבין שעצלות זאת תכונה שהיא בעצם גורמת כמו ערס. לאט, 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 אני מתרגלת לחיות חיים כאלה. עכשיו, ברוך השם, אני מניחה שאתם גדלתם וגדלות בסביבה כזאת שהיא לא רק מתעצלת. אז ברור שאנחנו רואים שמישהו לא עצלן, אנחנו מעריכים את זה ואנחנו אוהבים את זה, אבל איך מגיעים לדבר הזה? על ידי ההבנה שהמציאות של החיים שלי צריכה להיות בזריזות, לעבור ממחשבה לפעולה. ולשאול את עצמי מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות כדי להגיע למקום הזה. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו, מה שחובה עליו מצד בוראו ואף על פי כן יניחהו. כמה פעמים אמרתי לעצמי שאני רוצה לעשות ככה וככה, ואיכשהו זה לא יוצא. ככה אנחנו מגדירים את זה בשלב הראשון. לא יוצא. אמרתי לעצמי מלא פעמים שאני צריכה לבקר את, לא יודעת מה, את ההורים שלי, אני צריכה לעשות ככה וככה, וזה לא יוצא. למה זה לא יוצא? אז אם אני רוצה להיות בביקורת עצמית, זה לא מביא אותי לשום מקום. אבל אם אני רוצה להתבונן, להתבונן באופן חיובי, אז אני רוצה להגיד שיש איזושהי תכונה שלא מביאה אותי לפעולה, כן? יש משהו שלא גורם לי לעשות את הפעולה הרצויה. ומה שאני רוצה להבין זה איך לעשות את זה, אוקיי? ואף על פי כן יניחו, לא מחסרון הכרת החובה. זאת אומרת, אני יודעת שאני צריכה לעשות ככה וככה. אם יש לכם דוגמה, זה הכי טוב, אז אפשר לקחת מתוך הדוגמה, תנסו לחשוב על דוגמאות שמתאימות לכם, שיש משהו שאתם מאוד רוצות לעשות, ואיכשהו זה לא יוצא. יש לכם דוגמה כזאת? יש לכם מחשבה כזאת? משהו שרוצים לעשות בחיים, ומניחים לזה, ולוקח זמן, ובסוף זה לא יוצא, ואני מתבאסת עוד פעם ועוד פעם. כן? מה זה יכול להיות? נסה לחשוב על דוגמה משלי, בטוח שיש לי, דקה, לא צריכה יותר מחצי דקה, נמצא. למשל, אם אני רוצה לעשות יותר חסד, אוקיי? אני רוצה לעזור יותר לשכנים, או שאני רוצה לעזור יותר למשפחה, או אני רוצה, יש איזה מישהי ספציפית שאני יודעת שאני צריכה להתקשר אליה, ואיכשהו כל פעם עובר היום, ואני לא זוכרת. מה באמת אני צריכה לעשות כדי להגיע לזה? כשאתם לא אני, זה מאוד מאוד קל דרך אגב, לתת את העצה. מה אני צריכה לעשות? אם יש מישהי שאני יודעת שממש יעשה לה טוב שאני אתקשר אליה פעם בשבוע, והחלטתי שזה דבר נכון, וכבר התבררתי עם זה ואמרתי, וואי, זה גם חסד וגם יעשה לה טוב, יאללה. מה, וזה לא קורה. בסדר? זה המציאות. מה לדעתכם צריך לעשות? מה? מה למשל?
נגיד להגיד לה.
להגיד לה? לזאת אני
חושבת. כל שבוע.
וואלה.
ואז היא מצפה לה, אז היא ישבת, לא
מחסת. אוקיי.
כאילו בכלל הכל ההכרח, כמו שהרדן קוראים הרגע האחרון.
כאילו להכריח את עצמי? כאילו ככה להכריח את עצמי. להגיד לה. יפה. מה עוד? מה הייתם עושות? אם היה לכם דבר כזה, דוגמה.
אפשר
להתחיל
מדברים קטנים, להגיד, טוב, אני עוד לא... נגיד אני אכין מרק, אז אני אכין גם לא, אני עוד לא יחפיש ואני אקרא לך את המילה, כאילו, אני כבר ראושה, כאילו, לגמור את ה... כאילו, לא לגרום לעצמך לא תרוצים.
לא לגרום לעצמך?
לא תרוצים.
זאת אומרת, נגיד בדוגמה הזאת לא הבנתי את הפטנט. כאילו, אני מסכימה עם הרעיון, רק אני לא מבינה איך...
לא, נגיד דוגמה כזאת, אתה רוצה להגיד לך כמו בבוקר?
כן.
אז אתה אומר, טוב, אני כאילו קטן, אני לבש רק את החולצה, אני לא נותן לסינה עליי, רק... כי כאילו, אם אני בלי פיום, אז זהו, כאילו, יש לי תירוץ מוכן, אבל אם אני רק
אתחיל, אז רק... יפה. אני אתן לכם דוגמה מצחיקה מהבוקר. הבוקר היה לי בוקר שהייתי צריכה להתחיל רק ב-10, לטפל. אני אמרתי, טוב! שלחתי את הילדים בפיג'אמה, הייתי מבסוטית, אמרתי, טוב, אני אתמסתה לי כזה במיטה איזה שעה כזה, ואז אמרתי, יופי, יו, בוקר אחד אני מתחילה מאוחר, איזה כיף. וב-9, כאילו, היה צריך לבוא אלינו טכנאי של בזק, לא יודעת, האינטרנט כזה עשה בלגן, ואז הוא מתקשר ב... כן, רק שלחתי את הילדים, אני מאז ריחמתי על עצמי, באמת. שלחתי את הילדים, ואז הוא אומר, שלום, אפשר להקדים? רציתי לראות בו בשלב הראשון. ובשלב השני, אמרתי את זה, קטע, כאילו. ואז אמרתי לעצמי, בדיוק הפוך ממה שאת אומרת, אמרתי לעצמי, טוב, אני אתלבש להתארגן, אני אתפלל, ואז אני אחזור לנוח. כמובן שכמו שאתם מבינות, אף אחד לא חזר לנוח היום. ובסופו של דבר, באמת, הזריזות היא כאן. כן, זה תנועה, הרי בשנייה שהוא אמר שאם הוא יכול להקדים, אז כמובן שקמתי, כמובן שהתארגנתי, זה לקח 2 דקות. כל הכבדות הדמיונית הזאת שאמרתי לעצמי, טוב, אני אנוח, אני אעשה לי ככה וככה. כן, זה היה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד השתנה. עכשיו, ברור, ברור, ברור שאם צריך לנוח נחים, ואם צריך, כן, זה לא דבר שהוא פסול. רק צריך לדעת מאיפה אתה עושה את הדברים. אז הדוגמה שנתת, זה בעצם אני כאילו רוצה קצת לעבוד על עצמי, להגיד לעצמי, טוב, אני רק אתלבש, ואז אני אראה, ואז אני מצליחה לקום. או כן, כמו שאומרים, איזה פטנט ליצר רע, אני קם ב5 דקות אני חוזר לישון, ואז כבר עברנו את הקטע הקשה. אבל אני רוצה לחזור לדוגמה שאמרתי קודם, כן, ליצור לעצמי הכרח, כן? מה שאיך קוראים לך?
אדר.
איך?
אדר.
אדר. מה שאדר אמרה, תצרי לעצמך הכרח, וככה תהיי מחויבת לחברה. אז באמת אנחנו יודעים שיש כל מיני, אני קוראת לזה מניפולציות, על המקום כאילו שרוצה להתקדם ולהתפתח. אם כבר נתעמת אצלי העניין הזה שאני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות, ותדעו לכם שהשלב הזה שאני אומרת, שאולי גם קצת נדבר עליו מחר, השלב של הבירור הוא שלב קריטי. למה הוא קריטי? כי תמיד אחרי החלטות, או אחרי בחירות, יכול להיות לי כזה סחרחורת. אז כדאי מאוד מאוד לעשות את הבירור כמו שצריך. בבירור שכלי נורמלי, כן? לא לברר כל היום. אבל אני כדאי לי לעשות את הבירור. למה? כי אם אני לא עושה את הבירור, כן? אז הדבר הראשון שאני אגיד זה, אולי אני לא באמת צריכה להתקשר אליה. אז זה החלטה מוזרה, זאת אומרת שאני אכלי להתקשר אליה. אולי רק פעם בשבועיים, אולי רק פעם בחודש, ישר יבואו המכשלות. לכן, בשלב הבירור, אני צריכה ממש להגיד לעצמי ולכתוב לעצמי מה החלטתי שהכי נכון וראוי לעשות. כן. זאת אומרת, כשאני רוצה לברר את הרצון שלי או את העשייה שלי, השלב הזה אומר, קודם כל תברר במידת הזהירות, ביררנו שזה הדבר הנכון ביותר לעשות, כן? שזאת, זה החסד, זה המצווה, נתנו דוגמאות של חסד ומצוות, אבל לגמרי אני יודעת שכדי שיהיה לי יום נכון ומוצלח ומאוזן ושאני לא אגיע ללא יודעת כל מיני מקומות שאני לא רוצה להגיע אליהם, הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה לקום בבוקר, ליטול ידיים, כן, להגיד ברכות השחר, להתלבש, להתפלל, ואז אני יכולה להתחיל את היום, כן? אני יודעת שככה זה טוב לי. אתם יודעות שנשים לא חייבות בתפילה שחרית, זה מעולה, אבל הן לא חייבות. הן יכולות גם להתפלל תפילה אחרת. אבל יש אנשים שאם הם לא מסדרים לעצמם ככה את היום, אז בסוף הן לא מתפללות, כן? אז כל אחת יודעת מה המכשלות שלה. ולפי זה היא בוחרת את הבחירות שלה. זאת אומרת, אני עושה בירור עם עצמי, מה הכי נכון לי? ורק אחרי שאני בטוחה, אני שואלת את עצמי, אני מסתכלת על ההחלטה, אני אומרת, זה משהו ריאלי? זה משהו שאת יכולה לעמוד בו? זה משהו שאת רוצה אותו? זה משהו שבאמת יקדם אותך? אם ישבי ליד כל הסעיפים, מעולה. עכשיו תצאי לעשות. וברגע שתצאי לעשות באופן מפתיע או שלא מפתיע, יצר הרע יקום לתחייה ויגיד לך, מה? איזו החלטה הזויה, לא מחוברת לקרקע, החלטת דברים לא הגיוניים, מה בכלל החלטת? וכו' וכו'. ואז בזמן העשייה, במרווח הזה שבין המחשבה שכבר נתעמתה אצלי, ושוב חשוב להדגיש את זה, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו נגיד, טוב, אז לא ביררתי את זה כנראה כמו שצריך, או לא עשיתי כן, אז אל תוותרי, תעשי את הבירור כמו שצריך. תחליטי אם זה נכון או לא נכון, אם זה טוב או לא טוב, אם זה רלוונטי או לא רלוונטי, תחליטי. וברגע שהחלטת, תצאי לדרך. מידת הזריזות אין השתהות. אבל זה לא אומר שאני עכשיו צריכה, כן, עוד פעם להיות במרתון, אלא אין השתהות מבחינת העשייה. כלומר, שברגע, תחשבו על בן אדם שהוא החלטי, בסדר? הוא החלטי, אז נגיד, אני רוצה למכור משהו, נגיד, בסדר? נגיד, אני רוצה למכור את התנך הזה, יש לי 100 תנכים בבית, ואני רוצה למכור אותם. אז ישאלו אותי כמה זה עולה, אני אגיד, נגיד, 50 שקל. טוב, אז את רוצה למכור 50 שקל? כן. תחשבו שברגע שהוא אומר לי שהוא רוצה לקנות, אני אגיד לו, וואי, אולי אני אוהבת בעצם את התנך הזה, אולי באמת אני אשאיר אותו את זה. אתה רוצה למכור, אתה לא רוצה למכור. ככה זה העשיות שלנו. את רוצה לעשות, לא רוצה לעשות. אם את מתחילה להתבחבש, סימן שבשלב הראשון משהו לא היה ברור לך, כן? וצריך לחזור לבירור ולשאול את עצמנו מה הסיפור. ויש מצב שאם ביררתי ואני יודעת שביררתי, כמו שהוא אמר, שחובה וכמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו. אני כבר יודעת שככה הכי טוב לי. אבל עדיין כשאני באה לעשות, אני מתחילה לשמוע קולות, אני צריכה שמה להתגבר כמו נמר. להתגבר כמו אריה. אריה? להתגבר. כי באותו הרגע אני מבינה שמשהו, כן, עוצר אותי, משהו חוסם אותי, משהו מפריע לי, וזה יצר הרע. וכשאני לא מבררת כמו שצריך, אז אני כל הזמן נשענת על הסיפור הזה. בסדר? אז בעזרת השם נמשיך כאן משבוע הבא, וניפגש מחר, בעזרת השם. יאללה, ביי.